מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
ועכשיו, מחוץ לקופסה. שעל פסיכולוגיה בהגשת אירי צדות. לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שעל פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני אירי צדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על פסיכולוגיה של הספורט. ומתארחת אצלי מיכל יערון, קצינת הספורט הראשונה בצה"ל, אחת מפסיכולוגיות הספורט הראשונות בישראל, בעלת מיזם Somebody Therapy, המנגיש את עולם הנפש לציבור. אהלן מיכל.
אהלן אירית.
קודם כל תודה שבאת להתארח אצלי.
בכיף גדול, תודה שאת מארחת.
אז בואי נתחיל מההתחלה. איך הגעת לעסוק בפסיכולוגיה של הספורט? אני רוצה לספר לך שכשחיפשתי פסיכולוגים של הספורט, היה ויכוח ער על האם בכלל יש פסיכולוגיה של הספורט בישראל.
מי התווכח? מי היה בוויכוח הער?
היה בקבוצת פייסבוק של פאצי, וטענו אם יש תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט, אין תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט.
אז אני אענה על הכל. אז קודם כל, נכון, בישראל אין תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט. כשאני התחלתי לעסוק בזה לפני קרוב ל-30 שנה, לא היה בכלל, דרך אגב, רוב התארים השניים לא היו. לא היה גם פסיכולוגיה חינוכית בזמנו. זה היה נגזרת של דברים שקרו בשוק. בזמנו גם בעולם לא למדו את זה. היום לומדים את זה קצת בעולם. עדיין באמת באפי אין את הרובריקה המסוימת של פסיכולוגיית ספורט. אני למדתי פסיכולוגיה קוגניטיבית, למדתי טיפול משפחתי וזוגי, למדתי הנחיית קבוצות, למדתי הרבה קורסים בפסיכולוגיה ייעוצית, ואספתי את הידע כדי להתעסק בעולם התוכן הזה, אבל אני מאוד מזוהה עם העולם הזה, וזה מה שאני עושה רוב חיי הבוגרים. האמת שהגעתי לפסיכולוגיית ספורט די במקרה, עליו שאני חייבת להגיד שזה דבר הכי מתאים לי בעולם, כי זה משלב בין שני הדברים שאני אוהבת הכי, זה חוץ מהילדים והמשפחה וכל הדברת הזאת, אבל ספורט ואנשים, וזאת אפשרות הייתה להתחבר לעולם הזה. התגלגלתי לעולם הזה די במקרה, השתחררתי מהצבא, התחלתי לעבוד בבריכה בתור, הייתי עוזרת, התחלתי בתור מדריכת שחייה כזאת, השתחררתי מהצבא אחרי קורס מצילים, אחרי שהייתי קצינת ספורט, אז קורס מצילים ומדריכת ספורט, ולימדתי שחייה, והתחלתי פשוט לעבוד בבריכה בתור מצילה ומדריכת שחייה, ואז פנה אליי מי שהיה שם אחרי על החוגי שחייה, ושאל אותי אם אני יודעת ללמד גם חתירה, ואמרתי לו כן, ובאותו יום רצתי הביתה, ופניתי לחבר שיודע ללמד חתירה, אמרתי לו תלמד אותי, מחר אני צריכה להתחיל ללמד חתירה, אני מושג איך מלמדים את זה, והוא לימד אותי, והגעתי, ואז אמר לי בואי הייתי עוזרת מאמנת שלי בקבוצה של הבוגרים, ואז אנחנו מדברים על 1985, אני מסגירה קצת את הגיל שלי, הוא הציע לי להיות עוזרת מאמנת שלו, הייתה לו קבוצה מאוד בכירה, והיו לו בקבוצה חבר'ה ב-15-16-17, אחת מן הייתה ביתו, שהייתה שחיינית מאוד מאוד בחירה בארץ, והתחרתה בהרבה תחרות בעולם, הייתה מאוד שחיינית מאוד מוצלחת, והייתי בחורה בת 21, קצת כמו אחותם הגדולה, הייתי מגיעה לשם ב-6 בבוקר, לימוני בוקר, אחרי שהייתי עובדת כל לילה במלצרות, פעם ספורטאי, תמיד ספורטאי, נדבר על זה הרבה בדרך, והייתי מביאה להם סופגניות בחנוכה וצ'ופרים בבקרים, והתחלתי לשוחח איתם, והייתי רואה את הקשיים שיש להם, והמון קשיים שהיו לה, לביתו. מהר מאוד הבנתי שהוא נורא מאחוריה, ונורא דוחף אותה, והיא תמיד עסוקה בלא להחזב אותו, והוא מייבש לה את הבגד ים, ופעם היו שמים טנק בתוך הכובעי שחייה, היום זה הכל, כל החומרים האחרים. והוא מטפל בה בהכל, הוא מאיר אותה ומביא אותה במה שבחושים הבסיסיים שלי בתור חובבת ספורט נראה לי לא הגיוני, והם היו מדברים איתי, כל הזמן באים לדבר איתי על כמה קשה להם וכמה הם בלחץ, ואמרתי וואי, אין לי כלים, אני יודעת מה אני אעשה שאני הגדולה. ועד היום אני פוגשת אותה פעם בכמה שנים ברחוב, ותמיד אני אומרת לה שבזכותה זה הכל, הכל התחיל בזכותה, שהיה לי חלום לעזור לה ולא יכולתי. ושם זה התחיל, זהו, הלכתי, שיפרתי בגרויות, כי הבוגרות שנראו כמו של הרבה ספורטאים בתקופה הזאת, או הרבה ילדים הפרעות קשב עם הרבה היפראקטיביים, שיפרתי בגרויות, התקבלתי באופן מקרי לאוניברסיטה, התפתחו איזו תוכנית שקיבלו באופן מקרי עוד 100 סטודנטים, על תנאי, זהו, ואמרתי פעם ספורטאי תמיד ספורטאי, הדלת נפתחה, שעטתי פנימה, וזהו, התנהגתי באוניברסיטה כמו ספורטאית. רק להיות הכי טובה, רק לעבוד הכי קשה, רק להתאמץ, רק להצטיין, 90 לא טוב עושים עוד פעם, באמת עבדתי מאוד מאוד קשה, וזהו.
וזה עם הפרעת קשב וריכוז.
הפרעת קשב וריכוז, אז לא קראו לזה ככה, אז קראו לזה, אמרו שאני פרחחית, היום בדיעבד, אחרי הרבה שנים, הבנתי שמה שהיום כולם בעצם, היום הם סובלים, אני לא חושבת שסבלתי מזה דרך אגב, היום הם סובלים מזה כי כולם מוסכים ומוסתים ומוצפים במידעים, והטכנולוגיה גומרת להם את המוח. אבל פעם כן, קראו לזה קוצים בטוסי, כפרחחית, אף אחד לא אמר שיש לי הפרעה, זה נושא שלם בפודקאסט אחר, כי כל הפריימינג של הצורך הזה בעודף גירוי, בחוסר ריכוז נאמר, עוד פעם, מה זה חוסר ריכוז? לעמוד מול הסל ולזרוק 200 כדורים יכולתי, לשבת בשיעור היסטוריה, זה שיימם אותי. אז אני לא חושבת שזאת הפרעת קשב וריכוז, אני חושבת שפשוט הרבה דברים לא עניינו אותי מספיק. אבל כן, פעם זה היה לזה פריים אחר, היה לזה פריים מאוד, לדעתי מאוד מעצים אפילו.
לפני שנעבור לדבר על הפסיכולוגיה של הספורט, אז רגע, יש עוד ככה בעיניי סיפור מעניין לשמוע על איך הפכת להיות קצינת ספורט בצבא?
דווקא כשהגעתי לצבא ורציתי להיות מדסית, אז גם כן הגעתי למישהו שהיה עסוק אז בצבא ולהיות, הוא היה קצין ספורט בעצמו, והגעתי לצבא והוא אמר שהוא יעזור לי וימשוך אותי אחרי הטירונות, ונגמרה הטירונות ושלחו אותי להיות פקידה, ופשוט לא הסכמתי להתפנות. זוכרת פעם ספורטאי תמיד ספורטאי, ישבתי על רצפה, אמרתי, אני לא יוצאת, אני הולך להיות פסיכולוג, להיות מדסי. ואחרי מריבות גדולות ויומיים שישבתי שם, אז הוא, עוד פעם, בקיצור משכו אותי להיות מדסי. והלכתי לסיטיקות מדסים, ושוב, היה לי קצין שמאוד מאוד אהבתי, ומאוד נהניתי, עבדתי בווינגה תקופה ארוכה, והיה לי מאוד מאוד כיף להיות שם בבסיס, הייתי מאוד צעירה לעומת כולם, ואז התחלף הקצין, והגיע במחות כולות אותו מאמן שלא הסכמתי שיאמן אותי, ואמרתי, זהו, הולך לקורס קצינות. ורציתי להיות קצינת ספורט, ואז היה מחזור ראשון של קציני ספורט, היינו שלושה חבר'ה, עשיתי בווינגייט אחרי זה השלמה של קציני ספורט, ונגמר הקורס, היה מאוד חוויה, ורציתי להגיע להיות קרבית, זה היה, נתגייסתי ב-82, אנחנו נראו ל-83, עוד לבנון הראשונה, הם מאוד פטריוטים, וכל החברים שלי היו לוחמים, ואח שלי היה לוחם, וזה היה נורא פטריוטי, ונורא היה חשוב להיות גם כן חיילת קרבית, כמה שאפשר היה בתור קצינת ספורט, והגעתי רציתי להגיע לצנחנים, הצנחנים היה איזשהו רסר שאמר, אף אישה לא תבוא לתת לי פקודות, אבל אז הגעתי לגבעתי, היה שם את הקצין הראשון, זה רק חטיבה רק הוקמה, היה שם את המח"ט הראשון, שהיה אדם לא קונפורמי, והוא אמר, אין לי בעיה שתבוא אישה, ולקח אותי, וזו היסטוריה, זה היה להגיע לחטיבה, לשבת בתללים בדרום, לעלות עם החטיבה למטולה כשכל החיילים נכנסו ללבנון. הייתה שנה קשה, קסומה ומיוחדת, שבאמת יש לי עד היום זה בליבי, ובאמת החטיבה מלהיות עם גדוד אחד עם פלוגה אחת, הלכה וגדלה, והיום הפכה להיות חטיבה שכשאני רואה את הקבוצה הסגולה, אני זוכרת את הקצינה תכן נוסעת לשוק בבאר שבע ומביאה גוונים של סגול, ואומרת, נו, איזה סגול הכי יפה לקבוצה שלה. אז כן, ואז הייתי קצינת ספורט בגבעתי, שזאת הייתה באמת חוויה. סתם בשביל הקוריוז, בגלל שזאת הייתה יחידה קרבית, והיו צריכים לקרוא בקשר, אז לא היה כינוי לקצין ספורט, אז קראו לי ברדלנית קפיץ-קפוץ, אחר כשהם רוצים שאני אגיע, ככה קוראים. אבל כן, זה עבר הרבה זמן גם מאז.
בקיצור, נשמע שבדרך היית פייטרית, פייטרית לא קטנה.
כן, נלחמת. אני לא בהכרח נלחמת, לא בהכרח, המלחמה זה המילה הנכונה, אבל אני גם היום בן אדם ש... אומרת לך אותם, חינוך של ספורטאית, יש לי יעדים ואני פשוט לא עוצרת עד שאני משיגה אותם, וזה לא משנה באיזה תחום זה יהיה. זה יכול להיות בתחום לימודים שדרש ממני עבודה הרבה יותר קשה, זה יכול להיות היום תחום סביב המיזם החדש שלי, שבכלל אני אומרת לכל מי שמצטרף אלינו, ואני אספר עליו בהמשך קצת יותר, שיש שתי אופציות, או שאני אעבוד קשה ואני אצליח, או שאני אעבוד קשה ואני אצליח, ותמיד היה סלוגן, ואני אומרת את זה גם הספורטאים שלי. אם אנחנו מדברים על העולם הזה, אז בסוף, אז הבתים מלאים אנשים מוכשרים, ובספורט יש אנשים חרוצים, ומי ש, מי שמסגל את האמונה הזאת ומבין שבסוף לעבוד קשה ונכון זה ה... זה, זה, זאת הדרך, אז מגיע רחוק, מצליח.
כן. בוא נתחיל ככה. מגיע אליך שחקן או שחקנית, שלוש נקודות, עם איזושהי בעיה, איך את עובדת עם זה?
קודם כל נסלח את הסדר. אני חושבת שמרבית הלקוחות בעולם של פסיכולוגיית ספורט, רגע, אני אגיד עוד משפט אחד קודם. פסיכולוגיית ספורט,
אוקיי.
זה לא לעבוד עם, עם הספורט אצל אנשים, אלא זה הקהל יעד הוא ספורטאים. זאת אומרת, זה לא הספורט הוא כלי הטיפול, אלא האוכלוסייה שבה אותה אני מלווה, הם ספורטאים, זה חשוב לעשות ההבחנה, זה לא כמו טיפול בעזרת ספורט, שזה גם עולם מרתק, הקהל היד הוא ספורטאים, אגודות, ארגונים, מאמנים, ודרך אגב, עם השנים זה האחים של דודים של, ההורים של, כי הם אומרים, תקשיבי, יש שם משהו שקורה ומצליח, כי מחד זה נורא פסיכולוגיה בהבנה, בהבנה של העולם העמוק, מצד שני זה באמת משהו שהוא נורא, יותר מדיד, ואתה צריך, מה שנקרא, להחזיק שחקנים משבוע לשבוע, כי כל שבוע יש תחרות או יש משחק או... האוכלוסייה, אני חושבת שרוב האוכלוסייה שמגיעה, זו אוכלוסייה של בני נוער וצעירים, זאת אומרת, גם ספורטאים בכירים, עד איזה גיל אתה מחזיק קריירה של ספורטאי? 28, 30, 32 אתה כבר זקן. מרתוניסטים, עכשיו אני עושה איזה פרויקט מעניין עם מרתוניסטים, אז הם סביב הגילאי, נאמר, 24, 32, אבל הקהלים הם קהלים של חבר'ה צעירים. כשפונה אליי ספורטאי עד גיל 18, אז תמיד הפגישה הראשונה תהיה בליווי ההורים. יש לי גם אג'נדות שאני מאוד מאמינה בהן, זאת אומרת, כמו הלקוח, הפגישה הראשונה תהיה בחברת ההורים ביחד, אני לא אעשה פגישה עם ההורים בלעדיו, שזה חבר'ה מאוד צעירים, אז אני לא פוגשת אותם בכלל, אני מבקש לראות את ההורים ולהכבין את ההורים. ואני יכולה להגיד שלמען הכנות, אני חושבת שכ-90% מהמקרים יבואו בהגדרה, תהיה, זאת לא, זה לא באמת מה שקורה מתחת בסאבטקסט, אבל הטקסט המודע יהיה, אני לא מצליח בתחרות כמו שאני מצליח באימונים. מתחת לזה, זה ה, מה שנקרא שסתום לעולם שלם וגדול. חלק יבואו במשברי מוטיבציה, חלק יבואו בגלל שהם מרים לזה שהם לא מסדרים עם המאמן, חלק ידעו להגיד שאבא נורא מלחיץ, זה פחות נפוץ, אבל הרוב, הכותרת, מה, הסיבה שהם יגיעו, מה שיניע אותם לפעולה, זה שזה, זה יהיה כאילו הסממן שאומר, אני לא מצליח בתחרויות, כמו שאני מצליח באמונים או במשחקים, וזה יהיה הפתח לבוא לקבל עזרה.
מה הדרך לניצחון? או אולי קודם, בכלל, מה את חושבת על ניצחונות? למשל, קבוצת כדורגל שנגיד מפסידה שוב ושוב במשך העונה. מה זה עושה לשחקנים? האם בכלל לילדים הנושא של ניצחון או הפסד, כאילו צריך להיות בכלל המסר, או שזה לא חשוב אלא רק עצם ההתקדמות?
אני רגע יקדים משהו ויגיד כדי לעשות סדר. סטטיסטית, על כל 1,000 ילדים שמתחילים לעשות ספורט, בחוגי ספורט ובפעילות ספורט, בין 2-5 נעשים ספורטאים. זאת אומרת, זה בערך 0.5% ופחות. אז מה שנאמר פה בעצם זה שאנחנו כנראה לא צריכים להסתכל על ספורט רק ככלי שבו מגדל ספורטאים אולימפיים, כי הם לא נעשים, אלא כשהוא כלי שבו אנחנו בעצם יכולים לחנך בני אדם להישגיות, להתמודדות עם כישלונות, לנחישות, להתמדה, להתמודדות עם סמכות, לשיפור הריכוז, אני יכולה לדבר על זה שנים. ולכן זה מסתיר בתוכו איזושהי תפיסה שאומרת בואו נגדיר מחדש את המושג ניצחון, האם רק התוצאה בסוף יהיה ניצחון, או האם צריך לפרוט את זה לעוד הרבה מרכיבים אחרים שהם בעצם יהיו הניצחון. זאת אומרת, הניצחון יהיה ביכולת שלי אחרי משחק בכל זאת לבוא לאימון ולעבוד קשה, הניצחון יהיה שעל אף שלא קיבלתי דקות אני בכל זאת ממשיך ועובד, הניצחון שלי יהיה זה גם אחרי ניצחון מצוין אני יודע להמשיך לעבוד טוב, ניצחון שלי יהיה זה שאם פחדתי לעשות איזשהו ביצוע בספורט, לעשות גליץ' בכדורגל, או לזרוק לסל בכדורסל, או לעזוב את המקבילים בהתאמנות, או לתת ספרינט בריצה, אז הניצחון יכול להיות, עכשיו היו שני חוקרים שעשו מחקר, קוראים להם סמית ושמאל, שבעצם אחד הדברים שהם מדברים על איך מניעת נשירה אצל בני נוער וילדים ספורט, זה בעצם בלהגדיר מחדש את המושג ניצחון, כי נכון שלספורט הישגי, ניצחון זה רק באמת היכולת שלך בסוף להיות יותר טוב מהקבוצה השנייה לפי הגדרת המשימה. סלים זה מהירות, זה מרחק, לא חשוב, זה גולים. אבל רוב הספורט הוא לא ספורט שמטרתו רק הניצחון. אתן דוגמה כדי לחדד את העניין. פעם הגיעה אליי נערה, ליוויתי אותה הרבה שנים, היום היא לומדת בקולג' בארצות הברית, אני מדגה מלאה שזה שיא הניצחון בעיניי, שארצות הברית מממנים לה לימודים אקדמיים מנעים, שזה מדהים, אז היא הגיעה אליי חודש לפני אליפות ישראל, היא שחיינית, הגיעה חודש לפני אליפות ישראל, שהייתה לה עונה מאוד קשה, אחרי עונה שלמה של פציעות, ובעצם ההורים הביאו אותה, כי אמרו שמי לא רוצה להתחרות. ואני חושבת שהיכולת ששתנו להבין שצריך לשים מטרות אחרות לתחרות הזאת, היא לא תשפר שיאים, היא לא תחזור על היכולות שלה, אבל היא כן תהיה מסוגלת ברגעים הנתונים להוציא את המקסימום מעצמה, בעיניי זאת הגדרת הניצחון, וזה הצלחנו לעשות, וזה מהמם בעיניי, כי בעצם הצלחנו להגדיר מחדש את המושג ניצחון. אז בעיניי, אם את שואלת אותי מה זה ניצחון, זה ניצחון לצורך העניין הזה.
אוקיי, בואי נדבר על ככה כל מיני נושאים, למשל תחושת מסוגלות, כמה זה משפיע על האופן שבו השחקנים, לא משנה, ניקח כל מיני ענפים של ספורטאים, משפיע על היכולת שלהם להגיע להישגים.
את גורמת לי לחייך, כי אני רואה שעשית שיעורי בית.
נכון.
כי אנשים באים, נכון, תלמידה טובה, פסיכולוגית רצית. כי אנשים באים ואומרים לי, תגידי, אין לו ביטחון עצמי, ואז אני משתמשת במושג מסוגלות, כי אני חושבת שהמושג ביטחון עצמי בספורט הוא מושג גורף ולא מדויק, ומסוגלות עצמית זה בדיוק. הסלף-אפיקסי, המושג הזה, שדרך אגב טבע אותו בנדורה, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הוא מושג קלאסי לעולם הספורט, כי בעצם הוא בא ואומר, אני גם מחבר לך את זה ככה לסיפור שלך מעניין ולמאזינים מעניין, הרבה ספורטאים יבואו ויגידו, נניח סתם שחקן כדורסל, יגידו, אני לא שחקן טוב, אין לי ביטחון עצמי, ואני כבר יודעת, הרבה פעמים די מהר, ואני אומרת לך את זה, שהוא פשוט לא קלה טוב בזמן נכון וירדו עליו, גם מה זה לא קלה טוב? הוא לא קלה טוב ביחס ל-NBA, באופן יחסי לשעות או לכמות שהוא זורק, הוא קלה מצוין, אבל המאמנים מאוד מאוד שופטים על פי כמות הקליעות לסל, אפילו לא על פי כמות הזריקות. ואז ילד שלא זרק, כאילו החטיא לסל כמה פעמים והתחיל להימנע מלזרוק, זה צובע לו את כל התפיסה שלו את עצמו, ופוגע לו בכל המסוגלות הגורפת שלו, ואז הוא חווה את עצמו כחסר ביטחון. ומהר מאוד שאני מצליחה לעזור לו לקחת 10 משתנים שונים במחויבות שלו בתוך הכדורסל, לדוגמה, לכדרר, למסור, להבין את התרגילים, לרוץ לריבאונד וכו' וכו', אז הוא נותן לעצמו ערכים גבוהים, לשמור, להתאבד על כדור שנופל וכו', אז הוא ייתן, וכשהוא יגיע למשתנה שנקרא כמה אני מאמין ביכולת שלי לקלוע, אז הוא ייתן לעצמו ערך נמוך, כי ירדו עליו, על ההחטאות, ואז המסוגלות העצמית שלו כולה נצבעת בגלל אותה מיומנות אחת, פתאום כשהוא רואה את זה בעיניים, אז זה נותן לו המון רווחה והמון אוויר, והוא מקבל המון ביטחון לחזור ולזרוק, ובעיקר להתחיל לשפוט את עצמו על פי כמות הזריקות, ולא על פי כמות הקליעות. וזה משתנה מאוד חשוב, זה משהו שמאוד רלוונטי לגבי המסוגלות שלו. ומאוד מעצים מסוגלות של ילדים, הם מבינים שהם צריכים לשפוט את עצמם על פי כמות הזריקות לסל, ולא על פי כמות הקליעות. אז מסוגלות עצמית זה משתנה מאוד 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 חשוב בעולם הספורט בעיניי. וקל ללמד אותו אפרופו, קל להסביר אותו לילדים.
אגב, כשאת מדברת, אז אני שומעת כאילו, א', כפסיכולוגית של הספורט, את צריכה מאוד מאוד להבין בכל אחד מהענפים, נכון? של הספורט. אם זה כדורסל, אני פחות נגיד מכירה כדורסל, אבל נגיד הבן שלי בקבוצת כדורגל. אז גם אני נהייתי, התחלתי להבין בכל הדברים שמה שקורה שם.
לדעת, כמו שפסיכולוג קליני מכיר את כל הפתולוגיות, כל אחד בוחר בעצם מה הוא רוצה להתעסק, אני מכירה את כל הענפים על בוריים, חוקים, כללים, כמה, מי, מה, מו, כולל חץ וקשת, כולל קלייה למטרה, כולל רכיבת סוסים, באמת, רק תבחרי, אני חושבת שזה בייסי גם ביצירת האמון, ומעבר לזה, זה לא רק שאני מכירה את כל הענפים, אני קוראת ספורט בתדירות של 17 פעמים ביום, אני כל היום מעורבת באתרים, כל זמן פנוי שלי או יעשה ספורט או יראה ספורט, זה הערוצים הכי נראים אצלי, ואני יודעת את כל התוצאות ואת כל השמות, ואת כל השחקנים, חלקם הגדול זכיתי לפגוש גם באופן אישי, אחות היו שנים שבאמת חייתי רק בעולם הספורט, עכשיו בשנתיים האחרות מאז המיזם שלי, אז איך אמרתי פעם, ספורטאית, ספורטאית, אני משקיעה את מירב האנרגיה שלי שם, אבל עסקתי באמת בלהיות שם כל היום, ולעשות את זה כל הזמן, וזה נורא נורא חשוב, כי אפילו אם ילד אוהד קבוצה, ואני יודעת מה התוצאה שהיא עשתה בשבת, אז היכולת שלו לנהל את השיח, ולהבין שיש לו פה שותפה לדרך, זה מקפצה מאוד טובה ליצירת האמון וליחסים.
כן. אז מה שרציתי לך על תחושת מסוגלות, אז כשהוא עבר מקבוצה שהיא יותר חובבנית לקבוצה שהיא יותר מקצועית, אז תראה אותו עם הכדור, אבל הוא היה קשר, לא רץ קדימה לכיוון השער. הרגשתי שכאילו אין לו את הביטחון לזה שקדימה, כאילו עבר את השלב, אתה יכול, זה לא שזה של הגדולים. ואני זוכרת שעשיתי לו שיחות מוטיבציה בדרך בדרך למשחק, אמרתי לו, אתה לגמרי יכול להמשיך קדימה. וזה עבד באותו משחק.
זה השלב שהיית צריכה להביא אותו אליי, אבל נכון, אני רוצה לגלות לך שרוב, זה נורא מעניין, כי כשאני פוגשת בלמים, הם התחילו הרבה פעמים גם כחלוצים, סתם, את קצת מבינה בכדורגל, אז יש חלוץ, הם הולכים מקדימה, כאשר הם באמצע, ואחרי זה מגינים בבלמים. אדם שנמצא בחלק הקדמי הוא יותר, הוא יותר פרואקטיבי, הוא יותר מייצר, ואדם שנמצא בחלק האחורי הוא יותר ריאקטיבי, יותר מגיב. ומבחינה פסיכולוגית, לייצר זה דורש לך יותר אומץ מאשר להגיב. זה כמו, הרבה יותר קל לשחקנים להיות שומרים כדי לתת את הגוף מאשר להיות, לזרוק לסל. וזה נובע בגלל שלדעתי זה נובע מטעות, כי אנחנו מורידים להם את הביטחון לעשייה, אנחנו שופטים אותם על פי התוצאות ולא על פי העשייה. זאת אחת הכי טעויות של אנשי הספורט, ולכן זה פוגע בהם ומוריד אותם למטה כל הזמן.
כן, למרות שעכשיו הוא בלם.
בבקשה, את רואה? הוא בלם בגלל שבתור בלם הוא פחות מייצר, הוא יותר מגיב, וזה יותר קל לו פסיכולוגית.
בואי נדבר על התמודדות עם טעויות. אני יכולה לחשוב עוד פעם מעולם הכדורגל, שוער שנגיד רץ לכיוון הכדור, ובום, הכדור נכנס לשער במקום שבעצם הוא היה צריך להישאר קרוב לשער, נכון? זה אחת הטעויות של שוערים. זה יכול לקרות, לא?
לא מדויק, דעת, קודם כל אני אגיד לך משהו על שוערים, שוער יכול לתת משחק מצוין לעצור 20 כדורים, לא קורה בשביל השוער, ונאמר, וכדור אחד לא יצר וזה לא עצר, ובגלל טעות שלו נאמר, ויהיה גול, אז הוא יהיה אשם, להבדיל מחלוץ, שיכול להחמיץ 10 פעמים ולשים את הגול שיהיה הניצחון. אנחנו בספורט,
נכון.
נורא שופטים תוצאות תוצאתי ולא תהליכי. אבל אני חושבת שהדבר
הכי... קשה להיות שוער.
קשה להיות
במובן הזה.
קשה להיות אדם, קשה, חיים קשים. בתקופתנו בכלל. ספורט זה עולם בהרבה אובנים אכזרי. לא בהכרח הטוב מנצח. בעיקר לא בענפים כמו כדורגל דרך אגב. הרבה פעמים אתה יכול באופן מקרי לנצח בגלל באמת טעות אחת, לא בהכרח קבוצה יותר טובה תנצח במקרה חד פעמי, זה יכול, לאורך הדרך הטובות, לאורך הדרך הטובים יותר ינצחו, אבל באירוע חד פעמי גם הלא טוב יכול לנצח, אתה יכול לעשות יופי של עבודה ברגע אחד, דרך אגב גם בג'ודו, אתה יכול לעלות כאן למזרן, להיות פייבורית על הנייר, והסירית שלה שיכול לעשות ריכוז, הטילו אותך ביפון ונגמרה, קרה לאריק, זה קרה לאליס, פגשנו ספורטים שזה קרה להם תחלות גדולות.
או בהתעמלות אומנותית, אני זוכרת הנבחרת שלנו, של הבנות באחת האולימפיאדיות.
זרקת כדור, מילימטר, באמת, משהו שהעין רגילה לא רואה, לא תפסת אותו בול במקום, ואיבדת חצי נקודה, וזה נגמרה התחרות. תראי גם, זה נכון בריצה שאתה לסירית, אתה לסירית שנייה, שגרמי היה סגן של בר כוכבא, אף אחד לא מכיר. אבל כן, זה לעשות טעויות, זה שוב, אמרתי מקודם את סמית ושמאל, שהם גידרו את המושג של ניצחון, הם אמרו להגדיר את המושג של טעות, הרי מה זה טעות בעצם? זה משהו שהוא אינרנטי לעולם הספורט, זה משהו שהוא אינרנטי לחיים. טעות לדעתי זה לא לעשות, טעות זה לא להחמיץ, טעות זה לא, טעות זה מצב של חוסר עשייה, זה הייתי מגדירה כטעות, זאת אומרת, נמנעת מאזור שאתה צריך, זאת בעיניי טעות. נמנעת מלבות שאתה צריך, זאת בעיניי טעות. לא, זינקת על הרצפה כשאתה צריך, זאת היא טעות. חוסר העשייה היא טעות. שהרבה פעמים ילדים נמנעים מלעשות, כי במידה והם יעשו והם לא יצליחו, אז יחסו עליהם. ואז מחנכים אותם להימנעות, אבל מושג הטעות בעולם הספורט הוא שזור פנימה. אתה לא יכול לעשות ספורט בלי לעשות טעויות.
זה אפשר לחיות את החיים האלה בלי לעשות טעויות.
נכון, הנקודה היא שדעת מרומי גילינו, אנחנו יודעות להגיד את הסלוגנים האלה, אבל כשילד בן 15 או 14 חלומו להיות מסי, וחלומו להגיע רחוק, ומאמן מקסח אותו על זה שהוא לא עשה את מה שהוא מצפה ממנו, כי הוא החמיץ מול השאר, אז אתה יודע, אתה לא את היכולת להכיל, וזה התפקיד של הפסיכולוג, באמת ללמד אותו לצוגה להכיל את הדברים האלה. בגלל זה נורא נורא חשוב שילדים בעולם הספורט יגיעו לאנשי המקצוע המתאימים שיכולים באמת לעזור להם, אם זה משהו רגשי, או אם זה סתם קושי בעלייה בדופק, הוא צריך שעשו לו ב-FPD. גם עוד פעם, מתחבר למיזם של סמבה, שהחשיבות הנורא גדולה זה באמת להיות מחובר לאנשים הנכונים.
כן. טוב, בכלל המילה טעות וכישלון זה תמיד עם קונוטציה שלילית, למרות שבעיניי גם עשיתי על זה פרק בנושא של חינוך. אני חושבת שמטעויות לומדים ומכישלונות הדבר הכי חשוב זה היכולת להצליח לשאת כישלון, ההתמודדות עם זה, זה הדבר, האינדיקציה הכי חשובה בעיניי להצלחה בחיים.
נכון, אני חושבת שהספורט זה פשוט, באמת, אני אומרת שספורט זה שפה וזה התמצית, ואני יכולה להסביר כמעט כל דבר דרך הספורט. ספורט פשוט מעצים את זה בעוצמות הרבה יותר גדולות. סתם לסבר לך את האוזן, תראי ספורטאים בכירים, הם מגיעים לבגרויות, בכלל לא מתרגשים, לעומת ילד אחר שבא לבגרות כולו רועד, למה? כי כל היכולת שלו לפתח את החוסן הנפשי הזה, כל היכולת שלו באמת לפתח את העולם הפנימי שלו, לשאת אי נוחות בצורה סיסטמטית ולהתגבר עליה, סתם אותם לסבר את האוזן, שחקן טניס חובד בכדור עשרות עד מאות פעמים במשחק. כל פעם שהוא חבט בכדור והכדור חזר אליו, זה בעצם סוג של טעות, כי הוא היה אמור לנצח את המכה. לדעת, אז זה יכול להיות רענים של הרבה מאוד מכות, ובעצם כל פעם הוא עושה איזושהי חוויית התאוששות רגשית, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה מגדל עוצמות נפשיות יוצאות דופן. וספורט פשוט עוסק את זה, אצל חבר'ה צעירים.
אז דיברנו קודם על תחושת מסוגלות, אז בואי נחבר את זה לחיזוק חיובי. באספת הורים שהייתה לנו השבוע של הכדורגל, אז הורים שאלו על הציונים בסוף משחק לילדים. האם כמה זה נכון שיש בכלל ציונים אחרי משחק, או כמה זה יותר נכון לעשות נקודות לשימור או לשיפור? מה את חושבת על זה?
איזה גיל הילד?
12.
אז קודם כל דעת, זה תלוי גיל. אבל הזכרתי לך חצוית ושמאל מקודם, אז הם גם דיברו על עניין של חיזוק חיובי. אני חושבת וזה גם בטח אנשי חינוך יגידו לך את זה הרבה. על ידי חיזוקים חיוביים אנחנו מצמיחים הרבה יותר מאשר על ידי ענישה ומה שנקרא חיזוקים שליליים. חיזוק חיובי זה משהו שהוא הדרך לקדם ספורטאים. ומאמנים נורא מתקמצנים על זה, דרך אגב גם הורים מתקמצנים על זה, ותכף אני אגיד לך איזה סלוגן שיש לי על זה הרבה, אני אומרת אותו הרבה פעמים. אבל אני לא חושבת שאנחנו מתרגלים למילים טובות, אנחנו תמיד נצטרך עוד, אין מה לדאוג. ומאמנים יכולים להשתמש לחזק ילד על עשייה ועל מאמץ ועל רצון טוב, ולהרוויח אותו ואת הילדים סביבו, ומשום מה לא עושים את זה. עכשיו, אני יודעת גם להגיד למה אני חושבת שהם לא עושים את זה. במודע הם לא עושים את זה כי ככה גם לא עשו להם, וכי הם חושבים שהם מגדלו ילדים מפונקים. אבל בלא מודע לדעתי, הם פשוט לא מסוגלים להכיל בעצמם תחושות קשות, והם אלא אם אין יכולת להכיל את מה שקורה שם, את המתח ואת הלחץ, אז הם פשוט משפריצים את זה על הילדים, זה הרבה יותר קל לצרוח על הילד ולחלץ את תחושת המצוקה שלך, שאולי אימנת לא טוב, אולי אתה הולך להפסיד, אולי לא הסברת טוב, אז מה תעשה עם זה? אתה משתלח בילד, אתה נרגע, הכל טוב, ודרכת על הילד בדרך, כי המאמנים עצמם ברובם הגדול לא מעובדים רגשית, הם בעצמם היו ספורטאים שגם איתם לא עבדו, אין התרבות בכלל שרואה בספורט כלי ערכי וחינוכי, ובעצם הולכים וממשיכים ועושים את זה הלאה והלאה, ואני אומרת, אומרת את זה להורים, ואני אומרת את זה למאמנים הרבה פעמים, וזה באמת, באמת, יושבת על הכיסא הזה הרבה שנים, ופגשתי, אני לא יודעת, אלפים של ספורטאים, עשרות, מאות, לא יודעת. לא קרה לי אף פעם מקרה שהתיישב מישהו על הספה אצלי ואמר, מיכל, אהבו אותי יותר מדי, האמינו בי, תמיד נתנו לי חיזוקים חיוביים, לא התפתחתי טוב, אני צריך פסיכולוג. תמיד, תמיד, תמיד באים, כי ירדו עליהם, כי העבירו עליהם ביקורת, כי לא האמינו בהם, כי לא דחפו אותם, כי לא סמכו עליהם, כי סחו אותם. ואני חושבת שזה דואג לפרנסה שלי, כי אנשים לא... דרך אגב, זה גם דואג לפרנסה של רוב הפסיכולוגים. כן. לא שאני כאימא לא חוטאת בזה, שנשרף לי המוח ואני נותנת איזה שאגה, ואחרי זה לכי תתקני אותה. אבל כן, אני חושבת שזה נכון בכלל לחיים, וזה נכון בכלל לעולם, וקל בחומר בספורט, וקל בחומר אצל יד בן 12. ואפרופו סביט ושמאל, הם גם דיברו על הטעות, כאילו, מה קרה? אין לסע טעות? תנו חיזוקים חיוביים, תגדירו אחרת ניצחון, ילדים לא ישירו. כל מה שאת שואלת, הם באמת עשו את זה בחבילה, בתוך החבילה הזאת, תפסיקו לרדת על הילדים, תפסיקו לצעוק עליהם, מי נתן לכם את הזכות לצרוך על הילדים באימונים ובמשחקים, לכו תטפלו בעצמכם, תלמדו להכיל רגעי קושי ומצוקה, ויאללה, תגדלו בני אדם מאמינים בעצמם, ולא ילדים מפוחדים מלעשות טעות.
אני השתמשתי במשהו שאת אמרת בהדרכת הורים שבוע שעבר, שלפני שאומרים משהו, איזשהו ביקורת, אם בכלל צריך זה, לתת לפני כן איזה כמה מחמאות, שמעתי אותך אומרת את זה.
תמיד אומרת, תן 5 מחמאות לפני אמירה אחת שלי, תהיה הרבה יותר קל, כאילו, תמציא, אני אומרת לו, תמציא, תחפש, תשקר, אם אתה לא מוצא 5 מחמאות לילד שלך, לא יכול להיות איך מצאת את הדבר אחד השלילי, ודרך אגב, אני חושבת שכולנו כאלה, אנחנו כל היום מעבירים ביקורת על כל העולם, חבר'ה, תקנו ראי גדול, תתחילו להסתכל על עצמכם, ותשפרו את עצמכם, כי אתם כל הזמן מבקרים את העולם מסביב, וזה מה שעושים רוב האנשים לצערי הרב.
כן, גם בהורות אנחנו הרבה עובדים על זה, על הנושא הזה, בהדרכות הורים של, טוב, תכף נגיע גם בהורות של ספורט, תכף נגיע. בואי נדבר על באמת התמדה, או איך מתמודדים עם משברים.
וואו, אני חושבת שאני יודעת לענות על זה, איך מתמודדים עם משברים, כמו כל משבר בחיים, כמו איך ילד מתמודדים עם כל משבר, צריך מערכת תומך ציבור, צריך דמויות להזדהות איתן שדות להתמודד עם הדבר הזה, צריך מישהו שיחיל את מה שעובר עליו, ולמוד לאט לאט, להכיל את זה בעצמו, זאת כמו כל, אני חושבת שבעולם הספורט זה יותר מורכב, כי קודם כל זה יותר אינטנסיבי, זה הרבה יותר מדיד, זה, המושג של תחרות הוא אבא של העולם הזה, זה עולם שמספק רגשות של המון אנשים, הילד הקטן הזה שרץ אחרי הכדור, יש בתים שכל שמחת החיים של הבית תלויה בה, בביצוע שלו, וזה עול נורא נורא גדול, ואם המערכת, ההורים והמאמנים ידעו להבין מה שאנחנו קוראים לו כישלון, הרבה פעמים בכלל לא כישלון, דרך אגב, הוא חלק מהתהליך של לעשות ספורט, הרי תמיד יש צד שני, ותמיד יש תחרות על איזשהו משאב, תמיד יהיה מישהו שיצליח יותר, אז כאילו, כל הזמן אתה חווה את זה. אני תמיד אומרת לספורטאים שבעיניי התפקיד שלי כפסיכולוגית זה לעזור להם לגדל ממניחל כזה מאוד מאוד מיוחד, שעשוי מחומר כזה, שמצד אחד יכול להכיל המון 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 רגשות, ומצד שני הוא לא, הם לא סוערים והוא לא, זה לא גואש כזה יוצא החוצה. וככה אני אגיד עוד משהו שאני חושבת שיכול לעשות סדר בכל העניין הזה. ספורט עושים פיזית עם הגוף, אבל ספורט באמת עושים עם הלב. תסתכלי, את גם אפילו על הבן שלך, כמה אנרגיה נפשית הדבר הזה דורש. כשתקחי מספורט את החלק הרגשי, הוא הופך להיות חסר ערך. כי זה אוסף של דבילים שרצים אחרי כדור, זה אדם שקופץ לארגז חול, זה מישהו ששוחה מקיר לקיר, זה ממש לא הגיוני, למה אתה חוזר עוד פעם, תשאר פרצה החוצה, שתי כוס קפה. כאילו, ספורט, כשאתה מלטיק אותו מהרגש, תורה גם בך זה אלה גיחוך, זה באמת דבר דבילי. וכל אנחנו עושים רציונל בספורט, אבל לא אמור להיות שם השכל, כי זה סתם שרירותי שקבעו שהשאר יהיה 2x7, זה שרירותי, למה סלו בגובה 3.05? עושים אותו בגובה של מטר וכולם יקלעו, זאת אומרת, הרבה מאוד משתנים בספורט הם שרירותיים, והמטרה שלהם היא באמת לעודד את העולם הרגשי, זאת המטרה שלהם, אז ספורט עושים עם הלב, הגוף זה הכלי להביא את זה לידי ביטוי, ואם אנחנו מבינים את זה, אז שם אנחנו צריכים להתמקד מהרגע הראשון, לגדל לב, לגדל נפש.
זה באמת?
שיכולה לעשות את
זה. זה באמת עולם מאוד, מאוד, מאוד אמוציונלי.
יש לך ילד בן 12 שחק כדורגל, שלי יורים לילדה שהיא ילד בן 12 שהולך לחוג דרמה, או לחוג ריתמיקה, או לחוג ציור, זה לא כל הבית, אלפים, הוא שם גול או לא גול, ואיך הבית מתנהל, תחשבי איזה, איזה עוצמות יש לזה לכדור הזה, ב-50 שקט, זה מנהל את הבית.
לגמרי. אז בעצם כשאנחנו מדברים על הסוגיה של כישרון מול מאמץ, או מול נחישות, או מול התמדה.
תראי, בספורט יש כל מיני משתנים, אוקיי? גם העניין הפיזי, הגופני, הוא משמעותי. זאת אומרת, אם לילד לא תהיה ילד, פעם היה לי קייס שהגיע לילד נורא 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 נמוך, עם זוגורים נורא נורא נמוכים, אני זוכרת, האמא לא הגיעה למטר 60, ואבא היה מטר 65, הוא חלם להיות שחקן כדורסל, והוא היה כבר בן 15 עם ספמפם, והוא היה מטר 60 וקצת. היה לי ברור מניסיוני לצערי רב שהוא לא יכול להגיע להיות גבוה. ובאמת זה הייתה חוויה זה הבור משדה, כבר כולם בגיל הזה שמגדלים שפפן ומגיעים למטר 80, והוא לא יוכל. זה מקרה קיצוני, אבל מעבר לזה, אני חושבת שמשתנים של, עוד פעם מישהו נורא לא קורדינטיבי, באמת בצורה מוגזמת, אבל מעבר לזה, אנחנו רואים ששחקנים שהם אנשים שעובדים קשה, ומוכנים לעבוד קשה, ודעת, הסיפורים הידיעים בין רונלדו למסי, רונלדו, מי שמכיר את ההיסטוריה שלו, יש לו סלימון של עבודה מאוד 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 קשה. ושוב, בספורט יש מקום גם לכאלה שהם לא מאוד מוכשרים, אבל מאוד חרוצים, ונחושים, ומתמידים, ואני חושבת שזה לעולם, יש מקום לאנשים כאלה להצליח, מי שנחוש ועובד קשה, ורואה, לא ברמת הסלוגן, אלא, יודעת, גם אני באופן אישי, כשיש, עכשיו זה במיזם החדש, תכף ארחיב עליו, אבל יש לנו יום לא טוב, או יש איזה אירוע, אז אני מורידה את הראש לשעה, ואחרי שעה אני מתוששת, וכמו ספורטאית, אני יודע שאני צריכה לעבוד יותר קשה, ולמצוא את מקורתות, ולהשתפר. וזה מה שהופך את סמבדי להיות דבר כל כך חזק ומצליח, כי מעבר לרעיון הגיוני שיושב בבסיס שלו, היכולת שלי באופן אישי, במהות הפנימית שלי, ולצורך העניין הזה גם השותפה שלי, שהיא כולה גם כזאת, פשוט מבינות שהדרך להצליח היא פשוט לעבוד קשה, להיות מאוד מאוד נחוש ומאוד מאוד להתמיד.
תגידי, מה התפקיד הפסיכולוגי שאתה מגיע למשחק, לא משנה אם זה קבוצתי או ספורט יחידני, אבל אתה מגיע מול יריב שאתה יודע שהוא מאוד מאוד חזק, או הפוך דווקא, שאתה יודע שהוא מאוד מאוד חלש, איפה שם התפקיד הפסיכולוגי המנטלי שמגיעים איתו?
זה עד פעם מישהו אמר לי, כמה המקום יש לפסיכולוגיה, אז לזרוק זריקת עונשין בתחילת משחק שהיא חסרת משמעות, אז הפסיכולוגיה היא אפס, אבל לזרוק זריקת עונשין בסוף משחק, שהזריקה, הקליעה, תהיה הבדל בין ניצחון לבין הפסד, זה 100%. וגם העניין של יריבות, אם אתה מגיע מול, יש כאלה אנשים, כשמגיעים מול יריב שהוא טוב מהם, ואז הם באים בחוויה של אנדרדוג, זה מלשחרר להם את הלחץ, הם עושים ביצוע מצוין, ויש כאלה שכשהם באים מול יריב שחלש מהם, אז האגו משגע אותם, או הזלזול, ואז הם מפסידים. ויש ספורטאים שיודעים שהם בכל רגע נחתום, צריכים להיות מסוגלים להוציא את המקסימום מעצמם, וזה לא משנה מי היריב, והם נמדדים בעצם, בסופו של דבר, ביכולת שלהם לעבוד נכון, ופחות מושפעים. זה עניין של פרסונה, המשתנים האישיותיים הם מאוד, וגם המשתנים הנלמדים, אנחנו רוצים ללמד ספורטאים, באמת, בסופו של דבר, לבוא בתפיסה שלהם את עצמם, לעשות את עצמם כמה שיותר טובים, זה משתנה מאוד משמעותי בהצלחה. ככל שאתה יותר מיומן, יותר בוגר פסיכולוגית, אז אתה פחות תלוי באיך שאחרים מתנהלים. אתה יותר תלוי בעצמך. Mm. אתה יכול כן. להציב מטרות שונה. כן, כן, אתה מציב מטרה שונה. סתם, אם באה קבוצה נגד קבוצה מאוד חלשה, מאמן שיודע להכניס אותם לדרייב הנכון, המטרה תהיה לא רק לנצח, לנצח בהפרש מסוים, להצליח לעשות דברים מסוימים, בעצם להשאיר אותם אלרט. צריך להיות מאוד אלרט במשחק, ולא להגיע למצב של אדישות. מצבי אדישות ולחץ, שני הקצוות הם מצבים שמוציאים פרפורמנס פחות טוב. ספורטאי וגם צוות מקצועי צריך לדעת להשאיר ספורטאים במצב שהם אלרט, שהם מאוד דרוכים. מצב שהם מעוררים ברמה שהיא טובה, מיטבית לביצוע.
רציתי גם עוד לשאול על הנושא של פציעות, או בכלל ככה ילדים שלאורך השנים התאמנו, מגיעים ככה לאיזה סף בסוף גיל ההתבגרות שפתאום הם צריכים לבחור. האם זה הולך להיות הקריירה שלהם, ומעטים בסוף, כמו שאת אמרת, זה הקריירה שלהם, או שבעצם הם צריכים עכשיו להחליט, ויכול להיות שבעצם הם לא מספיק טובים, והגיע הזמן לפרוש. אני רואה הרבה פעמים שסביב השלב הזה, זה שלב לא פשוט. פתאום מזה שזה היה הספורט, היה מרכז חייהם, אם זה נערה שפתאום המבנה הפיזי שלה כבר משתנה, והיא כבר לא יכולה להיות בספורט אומנותי, או בנים הרי משחקים תוך כדי הגדילה הפיזית שלהם בגיל ההתבגרות והגוף משתנה ופתאום הם צריכים לבחור, הם הולכים לצבא לשנת שירות,
אבל
הם הולכים לשנת שירות.
אבל את השיחה על פציעות ועברת בעצם לעניין של פרישה.
נכון, כי זה או ממקום של פציעות, או ממקום של הגוף פצוע וצריך
גם לבחור. פציעות, שום... גם פציעה זה נושא שיש הרבה להגיד כזה מאוד מרכזי בפסיכולוגיה, כי אמרתי לך, הגוף זה הכלי להביא לידי ביטוי את עולם הנפש. אם הגוף לא בוגד, אם הגוף בוגד לך, אם הגוף לא עושה עבודה טובה, אז אתה מברוך. אז זה דבר אחד. זה העניין של הגוף, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. הרבה מאוד בני נוער פרושים בכניסה לגיל ההתבגרות, כי הם מבינים שזה לא יהיה רציני, וכי הפיתויים האחרים, חבר'ה, בבית ספר, וחברה, או חבר, והעניינים האלה הם הרבה יותר מפתים, ואז הם לא רוצים להישאר בעולם הספורט ההישגי, וכי המחיר של לשבת הרבה על הספסל, לא להצליח, הולך ונעשה כבד. שוב, כי אני חושבת ששמעת עוד בכל בניית המערכת של עולם הספורט, אם היו בונים אותה נכון, אז הם לא יפורשים כל כך מהר. אבל אני חושבת שיש גם מן הצדק לפרוס, זאת אומרת, אם אתה לא רואה בזה, את תתחייך, ואתה בישראל בעיקר עם הצבא ועם שנות השירות, כי בארצות הברית זה הרבה פעמים כרטיס כניסה לקולג', ואז אתה נשאר בספורט, עושה גם קולג', ואחרי זה הולך למשכלה לחיים, להמשך בארץ, הצבא זה צומת מאוד מורכבת, כי מעט מאוד ספורטים גם מקבלים את האפשרות להישאר בחיילים ולעשות ספורט.
ואז גם יש עבודה פסיכולוגית בעצם, אני מניחה, צריך לעשות ריסטארט לחיים, נכון, כאילו איזשהו שינוי מאוד מאוד.
אני אתן לך אנלוגיה מעולם שידבר עליך יותר, זוג חי לא טוב, האם טיפול טוב זה להשאיר אותם ביחד בכל מחיר, או לעזור להם להתגרש נכון? אותו דבר, יש עליו בספורט, אני יכולה להגיד לך שאני רואה את זה אצל הרבה מתעמלות, שאני חושבת שהענף הזה, תעמלות וריקוד, לוקחת למקומות על הגבול הקליני, ויש עליו שהרבה יותר נכון להיות בחוץ, וזו פרידה מאוד מאוד קשה, וצריך לעזור להם להתפרד, כלומר, מה שנקרא גירושים טובים, עדיפים לניסויים רעים, כנל גם פה, יש עכשיו בצב אחר, צריך לוותר וללכת הלאה, צריך לתת את האוויר, למצוא לוח זמנים, למצוא סדר יום, למצוא תעסוקות אחרות, תמיד בסוף מספורט פרשים, כמו שתמיד זוגיות נגמרת, גם נגמרת בגיל 90, כי מישהו הולך לעולמו, גם ספורט תמיד נגמר, וצריך לדעת גם לפרוש בזמן בזה, כשאתה מרוויח מזה לפני שההפסדים גדולים מדי.
בואי נדבר על מעורבות הורים.
נעשה, אני מבטיחה לעשות אותך סשן שלם על מעורבות הורים בספורט, רק מסיפורים. על הורי שאמר, שיש לו בן 9, שכל שבת שהוא הילד משחק לא טוב, אבל הוא יוצא מהפוך, ולא הבין למה הילד, לא רק שלא מסוגל לשחק, הוא גם פיזית לא גדל. ועד הורים שבאמת יודעים להיות שם במקום מכיל ותומך ולהישאר הורים ולא עדים ולא סמי מאמנים. אם הפודקאסט הזה יהיה לנו, יהיה ערב לאוזן, אנחנו עושה פודקאסט שלם על מעורבות הורים, מעורבות לעומת התערבות. אנחנו יכולים לדבר על זה קורס שלם.
לגמרי. אני שומעת את זה לפעמים מהיציע.
ברור. תגיד אפילו את שכדורגל ואת שני עולמות מסוגלת לשבת ביציע, תביני איזה כוח יש לזה. גם פעמים הלכת לשבת בצד שעדת לך בחוג ציור, בחיים לא. אבל כשילדים שלנו בספורט, אנחנו מוצאים את עצמנו...
אני אמא לבנים, אז את יודעת, אין לי ברירה.
קיבלת ברכה, גם אני אמא לבנים, אלוהים ידע מה לעשות. מעט דברים טובים עושה, זה אחד מהם.
אז אני ביציע.
נכון, נכון. אז אני אומרת, את ביציע, ואם ילד אחד... אפשר לעשות משהו שהוא לא ספורט, משהו אחר, המעורבות שלך לא תהיה באותה מידה, לא יעזור כלום, בסוף בספורט עושים עם הלב, וכולנו נשאבים לשם, וזה הכוח
שלו. מה, את שומעת, יוצאים לי שם...
נכון, נכון.
מילים.
כן, כן, כן. נכון, נכון, יוצאות לך מילים. כן, כן, כל מה שאומרים על השופט, זה אמנם לא נכון, אבל זה נורא... כן, כן, זה סובלימציה מהמם את העניין הזה. אם אני חושבת שמעורבות הורים נכונה, היא תנאי מהותי להצלחה. זלזול של הורים, והדבר הרבה יותר אופני זה מעורבות יתר של הורים, הוא מרכיב מאוד קשה להצלחה. הורים הופכים להיות אוהדים, מאמנים, אני אומרת את זה הרבה פעמים להורים, אתה רואה חשבון, אתה היית רוצה שהמאמן כדורגל של הבן שלך ייתן לך עצות בענייני הכלכלה המשפחתית? למה אתה נותן לו עצות בענייני הכדורגל? אוקיי? זאת אומרת, תן למאמן לעשות את עבודתו, אני חושבת שחלק גדול מהמעורבות הורים עמד גם מזה שהרבה פעמים המאמנים לא מצליקים את הקרדיט שמקבלים. אבל בוא תסתכל, אם אתה רואה שהמאמן לא מצדיק את הקרדיט, אז קח את העד שלך למקום טוב יותר. אבל הורים מספקים את היצרים של עצמם, ואת הצרכים של עצמם, וחיים את העולם הפנימי שלהם, ומספקים את הפנטזיות שלהם מעולם הספורט, ואת הכישלונות שלהם, ואת התחושות שלהם, והרבה פעמים אנחנו רואים שהם גורם מהותי לחוסר הצלחה של ילדים בעולם הספורט. הם לא ערים לזה בכלל, יש להם. הם גם לא יכולים להכיל. זאת אומרת, אני גם... נתתי את יושבת בצד, בורת המאמן צורך על ילדים ולא סוגת להכיל את זה. ותואה עם הילד שצריך להיות שם. ואת יודעת, באופן טבעי, כשהמאמן בחר להחליף את הילד שלי, גם אם הוא צדק, באותה שנייה, חשבתי שהוא הכי נוראי בעולם, זה לא שנה שהוא צדק. זה נגע גם לי לעולם הרגשי, וזה דורש מהורים עבודה מאוד קשה ללוות ספורטאים. באמת, להיות שם במקום הלא אוהד, ההורי, המחבק, המכיל, הלא מתערב, המתעניין, מאוד מורכב בעיניי.
את רוצה לספר על המיזם?
אני מאוד רוצה, אני רוצה שתתענני בו ממש.
אז תספרי לי.
המיזם...
אני לא מכירה את זה.
הסד כולו שלנו. המיזם הזה הוא עוד שלב בהתפתחות שלי המקצועית, בתור פסיכולוגית ספורט, בתור מישהי שבאמת לאורך כל הדרך אוהבת לעשות דברים ולהיות מאותגרת ומרוגשת. זה מיזם שהוקם לפני שנתיים יחד עם שותפתי שהיא רופאת שיניים, והיא מביאה את החלק שלה, של יותר, החלק של יותר מטופלים. זה מיזם שבעצם מטרתו היא לעזור לאנשים שמחפשים, יש לו שני צדדים, אנשים שחפשים איזשהו טיפול, אימון, ליווי, ייעוץ, להגיע לאנשי המקצוע שמתאימים להם גם מבחינת ההכשרה המקצועית. זאת אומרת, אם יש נער שיש לו קושי בעולם הספורט, להגיע לפסיכולוג ספורט ולא להגיע, או למאמן מנטלי לצורך העניין, ולא להגיע לפסיכולוג קליני שיכניס אותו לטיפול רגשי על היחסים שלו עם ההורים שלו. כי ביום שבת הוא צריך לעמוד על המגרש, וגם אתה מבין שההורים הם אישו, אז או שאתה מכווין את ההורים או שאתה נותן לו כוחות להיות סוגל לעקוף את זה. כי ברגע שהוא יצליח להשתחרר ולשחק, אז הוא מרוויח המון המון מזה. אז גם מצד הלקוחות להביא אותם לאנשי מקצוע שבעלי הכשרה והתאמה, גם מבחינת עולם התוכן, זאת אומרת שאם יש נערה או נער עם הפרעת אכילה, שיגיעו למישהו שהוא מוכן להפרעות אכילה, ולא למישהו שעושה מינגלינג בעניין, באמת להצליח לדייק, מישהו תקוע בעבודה לא טובה, אז שיגיע ליועץ עסקי או לפסיכולוג ארגוני תעסוקתי, ואם מישהו יש לו קושי בהורות, אז שיגיע למנחה הורים או ליועץ זוגי או למטפל משפטי וזוגי, ולא לעשות מיינדפולנס ורק להיות רגוע, אבל עדיין לא לטפל נכון בילדים. אז גם מבחינת עולם התוכן וגם כמובן מבחינת הפרסונה, שיהיה קליק באישיות, שתהיה התאמה, שתהיה מציאת חן, כי 70% בהצלחה של טיפול בסוף זה בחלק הזה. זה הצד של המטופלים, והצד של המטפלים, המאמנים, זה בעצם לתת לאנשים, לכל אנשי המקצוע, לעשות את העבודה שלהם, שהם יודעים טוב, לטפל, לאמן, לייעץ, להנחות, ולהשאיר לנו את כל עבודת השיווק והנראות שלהם ברשת. זאת אומרת, המטרה שלנו היא להעלות את הנראות של כל אנשי הטיפול ברשת, בצורה שבעצם עומדת תחת כל כללי האתיקה, אין חשיפה, אין המלצות אישיות, אין פרסומים של מקרים, הכל המטפל כותב על עצמו את מה שנכון, צריך לחשוף תעודות, ובעצם יכול להישאר בצד המטפל, המלווה, המאמן, ולא צריך להתעסק בפרסום ובשיווק, ואנחנו מייצרים קהילה, ועושים את הרבה אנשי טיפול ביחד, אנחנו כוח יותר חזק, והיום סמבדי מאפשרת להרבה מאוד מטפלים, בתשלום מאוד נמוך, מה שנקרא, אנחנו הופכים להיות הבוקינג של הטיפול, כי בבוקינג אתה יכול למצוא גם מחסניית נוער, ואתה מבין שזאת מחסניית נוער, כי המידעים הם מדויקים, וגם מלון 5 כוכבים, ובעולם הטיפול והאימון אתה יכול למצוא גם פסיכולוג וגם פסיכיאטר, וגם מאמן אישי, וגם מנחי הורים, וגם מיינדפולנס, וגם פסיכותרפיסטים למיניהם, וכו' וכו' וכו', תוך שקיפות נורא ברורה, וכל אחד מאנשי המקצוע יושב בביתו, היום בזום, אבל באופן שגרתי בקליניקה, ומטפל, ולא צריך לעסוק בשיווק ובפרסום, ואנחנו עושים עבורו בריכוז של כוחות את כל העניין הזה, ויש לנו כוח להתמודד בתוך הפייסבוק ובתוך גוגל בזכות זה, עם הרבה יחסי ציבורים, הרבה כתבות, את רואה, אפילו את עכשיו ואני משוחחות, וככה אנחנו חושפות את המיזם הזה, ונותנות לעוד הרבה אנשי טיפול את הזכות לבוא להיות שותפים בזה. ובעצם הוא קם כי הרצון שלנו לעשות טוב, לתת לאנשים להגיע לטיפול נכון, לתת לכל אחד למצוא את הסמבדי שלו, ולא שנבזבז זמן ואנרגיה, גם אנחנו כאנשי טיפול מגיעים אלינו אנשים שאנחנו לא, אנחנו לא, יש טיפול המתאים, ואין לנו לאן להפנות הרבה פעמים, וקל וחומר, אנשים שלא מבינים בעולם הזה, כי השיטוט שלנו בעולם הזה גילה כמה אנשים באמת, אין להם מושג, יש להם שם גנרי לכמה אנשי מקצוע, וזהו, או איזה טרנדים, מחפשים CBT לילד בן 4, חבר'ה, ילד בן 4 צריך שההורים שלו יקבלו הכוונה, ואם הוא לא מקרה קליני, אז לא צריך לשלוח אותו לטיפול, בואו. אנשים לא יודעים, ואני חיה ברשתות ורואה את זה. והמטרה שלי באמת להצליח לעשות טוב גם ללקוחות, וכמובן לאנשי הטיפול על המגוון, תוך שקיפות, כל המקצועות, הסבר לאנשים מה עושה המקצוע, מה הייחוד, מה הכוח של כל מקצוע, ושיוכלו באמת למצוא סמבדי שילווה אותם ויעצים אותם, ושנהיה כולנו טובים יותר.
מגניב.
מדהים.
הגענו לסיום.
ביקשת ממני שיר, זוכרת?
יאללה.
אז זהו, זה הלך, התלבטתי בין שני שירים, כי השיר של הזמן האחרון נורא מדבר אליי, זה השיר גיבור של אמא שעכשיו רביב כנר שר אותו, אבל בסוף החלטתי שמה שנכון, אני גם לא אקריא, אני רק אגיד מילה על השיר הזה, זה על השיר של חנן בן ארי, שכתב אותו, הוא כתב אותו לבד, והוא הכין אותו עם נתן גושן, וזה אלוף העולם, כי הוא אומר, אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, עתירי כמו חול, ונשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות, אני אלוף העולם בלרצות, לפחות לנסות, עתירי, איך בסוף, אחרי ההפסדים, אני צריכון הרבה יותר לתוק, אני אלוף העולם. אז אני לא אוהבת להקריא שירים כמו שאני לא אוהבת להקריא טקסטים, אלא אני אוהבת לדבר מהבטן. זוכרת פעם ספורטאי, תמיד ספורטאי, הכל נכנסים מהבטן. גם את החיים, גם את הספורט, גם את המיזם, הכל אני עושה מהבטן, ובגלל זה, אני מאמינה שזה מה שמצליח, אז גם השיר הזה, על זה הוא מדבר בעצם.
תודה רבה, מיכל. היה ממש מעניין.
לא נגיד לי. בסוף צריך לקום בלפול. שיר מדהים.
נכון, מקסים. אז אני הייתי עירית שדות, וניפגש בפרק הבא.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.